מה שכרוך עם שירי לברי וענת שרון בלייז.
צהריים טובים לכם. צהריים טובים ענת. לא שומעים אותה? אנחנו במהדורת סוף השבוע של מה שכרוך, תוכנית הספרות של כאן תרבות, שיחות עם סופרים ואנשי ספרות, על ספרים, על מילים, על החיים. אפשר לשמוע אותנו בתדרים 104.9, 105.3 בתל אביב ובמרכז. יש לנו עמוד פייסבוק, כאן תרבות, ופלטפורמת פודקאסטים כאן אודי, באתר האינטרנט שלנו. איתנו אופרה לחמי על ההפקה, ואלכס גולדנברג על הביצוע הטכני. והנה אני אומרת לך שוב, שלום ענת.
שלום שירי לברי, ועדיין לא שומעים אותי.
הנה, עכשיו קצת יותר טוב.
לא.
את הולכת ומתחזקת.
עכשיו.
הולכת ומתגלמת.
הולכת, אני יוצאת מן המעמקים.
מצוין.
עולה על פני השטח, שלום לכל המאזינות והמאזינים, שלום שירי לברי.
אז שלום ענת, שרון בלייס, ואנחנו היום בתוכנית נארח את הסופר אגור שיף עם רומן חדש, אלמוניות, שמו. תהיה לנו פינת...
שלום, שלום.
שלום אגור.
כן, רק רציתי לבדוק אם גם אותי שומעים.
זה טוב מאוד שעשית את הבדיקה הזאת, מיד נפנה אליך ונשאל אותך מה פירוש השם אגור, שזה בטח השאלה שאתה נשאל תמיד כשפוגשים אותך. אז רגע, חכה עם התשובה. תהיה לנו גם פינת ספר ליד המיטה עם המוסיקאי יהוא ירון. נדבר על סיור מיוחד בנבחי הספרייה הלאומית ובמרכזו ספר בוטניקה בין 400 שנה, וגם נחגוג יום הולדת למשוררת זלדה עם המשוררים הירושלמים אסתר אטינגר וליאז כהן. עד כאן מה שצפוי לנו, ואנחנו נגיד לך שוב שלום איתנו באולפן, אגור שיף.
שלום.
הסופר אגור שיף, אז לפני שנפנה לספר החדש שלך, השם אגור באלף.
השם אגור באלף לקוח מספר משלי. פרק למד, פסוק א', לצטט?
כן, כן,
עושה,
למה
כמו
לא?
כמו שאני עושה ב-60 וכמה שנים האחרונות. דברי אגור בן יקה, נאום הגבר.
ואת השם הזה העניק לך אביך, הסופר והעיתונאי מידד שיף, שהלך לו למו ב-2004, והוא ככה השאיר אותך עם השם הזה, להתמודד עם כל השאלות.
והוא גם בצורה כזו או אחרת מופיע בספר החדש, אלמוניות. נספר בקצרה שמדבר בו על שני סופרים ישראלים ואשתו של אחד מהם. הם נחטפים מפסטיבל הסופרים במרקש שבמרוקו, הם מועברים ללב מדבר סהרה. הסופר המפורסם, החשוב והנחשב הוא יואל און, רעייתו היא הגברת און. הסופר האלמוני כמעט הוא ארם פריש. און ואשתו הוזמנו לפסטיבל כאורחי כבוד, פריש כממלא מקום של הרגע האחרון. הבעיה היא שממשלת ישראל מסרבת לשלם בעבורם את הכופר הנדרש. הסכום הוא 9 מיליון יורו עבור הסופר, ועבור אשתו מיליון נוסף, עבור הרם פריש, הם לא דורשים כופר. מדחי לדחי זה הולך. זו הסצנה שבלב הרומן החדש שלך, ושיצא בעם עובד, והוא מתמודד עם הצורך הבלתי נגמר של הסופרים בהכרה, בליטוף של הממסד, ובא חשבון עם הסצנה הספרות הישראלית ועם הדרכים המורכבות להתקבל אליה. עד כאן.
עד כאן.
כתב האשמה, כן.
קראת לספר במילה אחת, נורא מעניינת, אלמוניות. זה כללה, נגיד, להיות אלמוני? למה אנחנו שומעים באוזניות כל מיני שידורים? האם גם המאזינים שומעים אותם איתנו? תודה. כן, אז זהו, כללת אלמוניות או ברכת אלמוניות?
אלמוניות זה לא אלמוניות, כן, אלמוניות זאת אלמוניות.
כללה?
אנחנו, בעצם השאיפה של כל בן אדם בחברה שלנו זה להיות רשום, להיות חקוק, לבנות לעצמו איזושהי מצבה שתתקיים לכמה שיותר זמן. מין התמודדות, כן, התמודדות עם הסוף, הבלתי נמנע. זאת אומרת, בעצם אנחנו משתעשעים, כל אחד מאיתנו, אני מניח,
אבל אצל אומנים זה במיוחד עובד.
משתעשעים עם הנצח אצל האומנים, קיימת, כביכול, קיימת האופציה באמת
לבנות... להיכנס לנצח.
כן, כביכול. כיוון שהנצח הוא גם מוגבל.
לא, כי אולי מעטים נכנסים אליו, לא?
לפי הספר הזה גם יש סיטואציה שבה אולי יש מי שמונע ממך. זאת אומרת, אתה יכול להיות אומן, לך יכולה להיות שמחת הכתיבה, אבל יש... ממסד שלם מסביב שיכול למנוע ממך להיחקק ולהיכנס אל הנצח, וזה נמצא פה בספר, זה לב הספר.
כן, כל השאלות האלה באמת, זה באמת שאלות שמטרידות, אני חושב, כל יוצר באשר הוא.
איך אני אתקבל? האם יאהבו אותי?
האם אני עושה את האם העבודה הזאת, שהיא מאוד מהנה, יש לה איזושהי משמעות אם אף אחד לא קורא את הספר הזה? אם קוראים אותו שניים, זה כבר בסדר? אם סבתא שלי קוראת אותו ונורא נהנית, או לא, זהו, זה נגמר? או שאני צריך איזשהו מינימום של קהל. מה המשמעות של קהל, מה המשמעות של משוב של החברה, של הסביבה, לעבודה שאנחנו עושים?
המשאלים, עץ נופל ביער ואיש לא שומע.
אם הוא באמת נפל, אבל באמת, מעבר...
לא, אבל עץ נופל, הוא נפל, כי הוא נפל כי הקוסמוס הפיל אותו.
גם ספר יוצא, הוא הודפס, הוא מונח על מדף, לפחות אחד.
כן,
זה לא מספיק.
לא, לייצר אובייקטים. אנחנו כל הזמן מייצרים אובייקטים. גם התוצרים שלנו הם אובייקטים. התוצרים הטבעיים מכורח החיים שלנו הם אובייקטים. אבל כל ההתמודדות הזאת עם הפרסום קיימת, לא הזכרנו את זה, בסיפור השני, או השלישי, או המרכזי, אני לא יודע בדיוק איפה למקם אותו, מכיוון שהוא מדבר גם על שייכות. וזה הצד השני של פרסום.
תוך כדי השבי יואל און משמיע לאשתו, כי אין להם כלי כתיבה, סיפור שהוא ממציא תוך כדי השבי, הסיפור אחר כך לאט לאט, כשהוא נעלם יואל און, אשתו ממשיכה אותו, ואחר כך ערה ממשיך אותו, שזה סיפור בתוך סיפור, אבל נתן עוד איזה רגע, קווי מתאר ביוגרפי, אם אתה נולדת בתל אביב ב-1955, ויצרת קולנוע לפני שהגעת אל הספרות, ואתה מרצה בכיר בצלל. פרסמת עד היום 5 רומנים, והרומן הקודם, המאחרים, היה מועמד לפרס ספיר, ואנחנו גם ניגע בו בסוף השיחה, כי הוא חשוב לענייננו, וקבצי סיפורים. ובוא תקרא בבקשה מהספר שלך, קטע קצר, איך יואל און מתאר מהי חיה ספרותית, או לפחות אתה...
מה הדבר, אובייקט שלא הבאתי איתי, זה משקפי הקריאה שלי, כי אני כבר בגיל שצריכים להחליף 3 זוגות משקפיים, אחד לזה ואחד לזה ואחד לזה, אבל...
זה נושא לספר הבא.
אז מאיפה?
מהי החיה הספרותית, כפי שיואל און, הסופר המכובד והמוכר, מתאר אותה, ואתה רושם מפיו.
כן, כן. כן, אז הוא בעצם און שמאתגר את פריש, הוא אומר לו, הוא בעצם אומר לו, ספרות, הקנון הוא אבולוציה. וכמו לפי הכלל הדרוויניסטי, המתאים ביותר שורד. אז מה החיה הספרותית הליטרלית שמתאימה ביותר? אתה בוודאי מכיר את הכלל הדרוויניסטי בדבר הישרדותם של המתאימים ביותר. זה נכון גם לגבי יצירות ספרותיות. השורדות הן אלה שתכונותיהן מתאימות לתנאי המחיה. החזקות, ניחש פריש? כן, אבל מי הן אלה שנחשבות חזקות? האם הן המרירות, המתוקות, המתקיפות, המפויסות, המצליפות, המהוהרות? המתחבבות, מנסה שוב פריש? אז אם כך, על מי צריכים להתחבב אותם אורגניזמים ליטרריים? על הקהל, על המבקרים, על התקשורת, על אנשי המחירות, על מי? על כולם, אומר פריש. ובכן לא, ידידי המכובד, הרם פריש, זו כלל אינה התכונה המתבקשת, כי חיה ספרותית מוצלחת זקוקה רק לדבר אחד, היא זקוקה לצבעי הסוואה. סופר קנוני הוא סופר שיודע להסוות את עצמו בהתאם לצורכי הסביבה. הוא גם פטריוט והוא גם חתרן, הוא גם לאומן והוא גם ליברל, הוא גם נהנתן וגם מתייסר, הוא גם פמיניסט וגם מיזוגיני, הוא גם צנוע וגם רהבתן. אתה מבין? זה ייצור מתעתע. ולכן הוא יצור מנצח, יצור שצולח את האבולוציה הספרותית בקלי קלות.
ואיזה סופר
יש פה,
אתה?
כן, את מי דמיינת בעיני רוחך כשכתבת על הסופר הקנוני המוסווה?
יש לי דה פיקס לגבי ספרות. זה לא באמת שתול כאן, מכיוון שאני לא באמת, אני באמת הצלחתי לפתח לעצמי איזושהי ציניות שאומרת, הכל עניין של איזה סוג של מזל בעצם.
אבל כי... זה לא רק זה, אגור, אתה כותב את זה מפורשות. יש עבודה סביב הספר, יש כן. סופר, גם עובד בכתיבת ספרים, אבל גם עובד אחר כך ביצירת המותג שלו עצמו. והוא מפרנס סביבו, או משתדל לפרנס סביבו, גם את האנשים בהוצאת הספרים, האורחים והמגיעים ואנשי השיווק, אבל גם כל התעשייה מסביב של מבקרי ספרות, של אנשי אקדמיה, של תקשורת.
מתי זה מתחיל? מתי כל הדבר הזה, כל הדבר הענק הזה שמתהווה במשך השנים, ממה הוא מתחיל? מה הגרעין שמתחיל אותו? מה מתחיל לגלגל? מה הרע שמתחיל לגלגל את כדור השלג הזה? מתי ספר נהפך, פתאום נהפך לאירוע?
אז פה אתה אומר צריך מזל.
ופה את הדבר הזה אף אחד לא הצליח לפענח מעולם. ולדעתי גם לא הצליחו לפענח את זה, כי אנחנו באמת חיים בעולם, בעולם שכללי הבריאה בו, הם לא לגמרי מפוענחים.
אבל אתה מרגיש שהיה לך את המזל הזה להיקרא? כי כמו שאמרה קודם ענת, אתה פרסמת כבר, זה הרומן החמישי שלך, פרסמת גם שני קובצי סיפורים, אתה אדם כותב, והספרים מתקבלים באהבה בדרך כלל בביקורת, ועדיין אולי אתה מרגיש שהשם שלך הוא לא מספיק מוכר, כמו שמות של סופרים אחרים בני דורך.
כן, אבל שוב, בלי שום מרירות. זאת האמת. זאת אומרת,
כן, חשוב.
כשבונים כאן איזה טבלת ליגות, אז אני לא חושב שאני...
והיית רוצה? עכשיו, השאלה זה חסר לך?
השאלה היא אם אני בליגה הנכונה או לא, זו שאלה שהיא לא, היא לא, בכלל לא תלויה בי.
אז כן. חשוב לומר שאין פה מרירות בספר, יש פה איזה שהם סרטוטים של הקהילה הספרותית, גם בהרבה הרבה הומור. וגם באהבה, אבל גם יש פה איזה שהם חשבונות מעניינים שאתה עושה עם כל מיני אבות. אולי גם הזכרנו את מידד שיף, אביך שמוזכר פה באיזשהו אופן בפרקים שבהם ארם פריש מדבר על עצמו, ומדבר על אותו אבא שאפילו לא היה לו זמן להגיע ללידה שלו, כי הוא היה עסוק בעניינים אחרים, או אולי עם נשים אחרות.
אולי לא היה
אחרות,
אביב בכלל.
אולי
כן.
לא היה אביב בכלל. אין אבא לגיבור הסיפור, לאברם פריש. גיבור הסיפור שיואל עוד מכתיב לאשתו.
כן, חשבתי שאנחנו, נכון, את צודקת.
אנחנו מלחמת, כן, בנים ואבות, רצח אב, דברים כאלה שגם עולים פה.
והספר הזה מוקדש לאבא שלי. וכמו שארם פריש אומר לגברת פריש, בשלב מאוחר, ארם פריש תמיד רצה לכתוב על אביו, ולא הצליח, כי הוא כמובן תמיד מפתח את הדיוורטיקוליטיס שלו, כשהוא מתחיל לכתוב על אבא שלו, איזו מחלה שאולי פסיכוסומטית ואולי לא. ואני תמיד רציתי לכתוב על אבא שלי, כי לגדול בצילו של אבא שלי זה היה, זה סיפור, זה...
כן. והוא יוצא כאן בספר. בסופו של דבר הוא יוצא כאן בספר.
ובסופו של דבר כתבתי עליו הרבה, כי יש כאן הרבה מאוד נתנוצים אוטוביוגרפיים פר אקסלנס. זאת אומרת, זה לא... כמובן שזאת, כן. אני סופר, לכן אני שקרן, אבל יש בקטעים האוטוביוגרפיים האלה הרבה מאוד אמת.
כתבת, קראת על זה אוטורומן.
כן.
אז זה בעצם מספר גם את סיפור ההתהוות שלך כסופר, וגם היחסים עם אבא, באיזה עוד מובנים זה לא, מבוסס את, אוטוביוגרפיה.
כן, אני חושב... הרי הוא מספר שם, ארם פריש, שוב, אני צריכים להבדיל. זה אני, ארם פריש, אבל הוא בכל זאת גיבור ברומן. מגידי העתידות היו מתפוצצים מצחוק אם היו מגלים שארם פריש בסופו של דבר נהיה סופר. אבל זאת לא האמת, כי אבא שלי, שתמיד רצה שאני אהיה שוליה של אינסטלטור, או הוא ניסה פשוט התחנן.
שתברח מן המילים.
שאני אעזוב את התיכון ואני אלך לעבוד במוסך.
כן, כי וזה חלום... גם כתוב בספר.
כן, כן, וזאת אמת. כי חלום חייו היה שבנו יהיה בעל מלאכה עם ציפורניים שחורות מגריז. בסופו של דבר נהייתי סופר, כי האמת היא שהוא כיוון אותי לשם, בדרך הכלכלה, אבל כן. מאוד מאוד דוגמטית.
אבל אולי גם, אפרופו שאנחנו מדברים באמת על הקריירה הספרותית והעיתונאית של אביך, אולי גם לא היחס, אולי ירשת ממנו באיזשהו אופן את הצורך הזה בהכרה.
נכון, כן, כן. המלחמה הזאת היא נגד הממסד, וזה בטח משהו ש...
למרות שאתה מאוד בתוך המיינסטרים, אתה מוציא בהוצאה, אתה מובד, ואנחנו שתינו שואלות בכיוונים שונים.
אני המיינסטרים?
אתה מפרסם, זכית, היית מועמד לפרס ספיר, הביקורות בדרך כלל מצוינות, הספר הזה הוא מצוין, אז אני אומרת...
זה מוזר, כן, אני כל כך...
האם התחושה הזאת של הצורך בהכרה היא אינהרנטית, היא פשוט ככה זה וזהו.
זה מוזר, אוקיי, בסדר. אני מרגיש חתרן. למה אני מרגיש חתרן? אני מרגיש, אני חושב, אני מקווה, אבל יכול להיות שאני סתם מתהדר במשהו שהוא לא נכון, אני חושב של נתפסים בארץ הזאת המון המון, זה צונמי של ספרות, מה שקורה כאן. אני חושב שלא לכל ספר שמתפרסם, ואפילו נהנים ממנו, יש סיבה קיומית ברורה. והסיבה הקיומית הברורה הזאת זה משהו שלי כקורא מאוד מאוד חשוב. לא, בכלל כצרכן תרבות, כצופה בסרטים.
אז אתה מדבר על חתרנות, הילד, זה שאברהם פריש שמוזכר בסיפור שיואל און מכתיב לאשתו, ואחר כך היא ממשיכה אותו, ואחר כך ארם פריש, סיפור בהמשכים, הוא גם חתרן. גם לא ברור, הוא גם מין סוג של אולי אברהם אבינו, שגם לא ברור מאיזו עדה, מאיזו דת הוא מגיע, כי לא ברור אם יהודי או לא יהודי. ואחר כך הוא עובר מן ארץ אחת אל הארץ המובטחת שהיא ניו יורק,
כן,
מחליף את הזהות שלו.
ברור, בתוך הקהילה, אבל בתוך הקהילייה שלו אין לו שום סיכוי להתקבל.
אותו שטייטל, יהודי, כן,
בשטייטל במאה ה-19, הוא באמת האב הקדמון שלי.
כן.
ושל הרבה מאיתנו. ובאמת, אין לו שום סיכוי להתקבל. אבל יש לו את התכונות הגופניות האלה של גוי. ואז כשהוא מגיע לארצות הברית, אז הוא נהיה גוי, ואז הוא מתחיל להתפרסם במה? הוא צריך להגיד במה? וזה שהוא סוחף דוב גריזלי על הכתפיים ומנתק שרשרות.
מופעי בידור זולים לכל
דכפין. אני לא יודע אם הם זולים, אבל הוא בדרן, והוא בדרן, והוא בדרן מאוד נחשב.
הרם, לסיום השיחה שלנו, לפני שנעבור איתך.
אגור, הרם, כן.
כן, הנה, אתה רואה, כן, מעניין הטעות הפרוידיאנית שלי.
לא, זה מצוין, כן.
מצוין, מצוין. הספר הקודם שלך הייתה גיבורה שמתנקשת ברמטכ"ל לאחר מלחמת לבנון השנייה.
מנסה, היא לא מצליחה.
מנסה להתנקש ברמטכ"ל, הנה עוד חתרנות. פה אתה מנסה איזושהי התנקשות בקהילה הספרותית, אולי גם בשיר יובי, כמתווכות סופרים וסופרות. דרך התקשורת.
תראי, אני...
אנחנו נסלח לך על כל תשובה. כן. מראש, כן.
אני חושב שמתווכי התרבות לא עושים מספיק מאמץ. בוא רגע נדבר על ביקורת כסוג של תיווך תרבות. עד כמה הביקורת בימינו... זה לא שאני מתגעגע על הביקורת של גרשון שקד וסדן. הם גם... גם להם הייתה איזושהי אג'נדה, לפעמים אג'נדה פוליטית שאנחנו לא רוצים לחזור אליה. אבל אני שואל את עצמי, עד כמה מבקרי ספרות בארץ שמונחים להם על השולחן 900 ספרים, הם צריכים להספיק וכו' וכו' וכו', עד כמה הם באמת נכנסים, מנסים לחפש בין השורות ולהגיע לסאבטקסט בטקסטים שאני כתבתי. עכשיו, זה נורא קל בטקסטים אחרים. אבל בטקסט שלי, סליחה על היומרה, בטקסט שלי זה טיפה יותר מסובך, זה דורש עבודה יותר מאומצת. ולהגיד על ספר שהוא כיפי, שזה נורא נחמד.
קולח, היום אומרים
קולח. קולח, נחמד, כיפי, זה לא ממש מספיק.
אז הספר הזה, אלמוניות, שראה אור בעם עובד, כפי שאמרנו, באמת יש פה עוד כל כך הרבה שכבות בתוך החולות האלה של מדבר סהרה, ואנחנו ממליצות להגיע אליו, לספר של... אגור שיף, ועכשיו אנחנו עוברות לפינת עת לכל חפץ. כל סופר, כל סופרת שמגיעים לכאן, אנחנו מבקשים איתם להביא חפץ אחד משמעותי שיש מאחוריו סיפור. אז הנה, אתה שולף מן הכיס של הג'ינס.
אני שולף מהכיס. עכשיו, רגע, לפני כן, אני לא יודע כמה זמן עוד יש לי, אבל אני חייב להגיד שלבקש ממני להביא חפץ, זה מטורף, כי יש לי... אני אוסף כל כך הרבה חפצים. זה לא בדיוק הגירה, אבל זה לא חפצים, ומאחורי כל חפץ יש סיפור, ואני פשוט הבאתי את החפץ הזה, שהוא מספרי קיטוע הסיגרים של סבא אלפרד, ואני רוצה להגיד שני דברים על החפץ הזה. חוץ מזה שהם דומים לפרצוף, והם קצת דומים לסבא אלפרד, כי הם יוצרים כאן, אתם רואים, יוצרים כאן את האף הגדול, והגדול שהיה לו, הוא הסבא חורג שלי.
זה מספריים קטנטנים כאלה.
כן. וזה חפץ מאוד יפה, ואני אוהב אותו, וכל העניין של לקטוע את הזנב, או את הקצה של הסיגר, זה איזה מין... זה איזה מין טקס שאני זוכר מהילדות שלי בקריאת דיאליק. חוץ מזה, אלה מספריים. אלה מספריים ומספריים, זה חפץ שמעורר בי הערצה, והוא גם מכניס אותי לפרופורציה. כי כל פעם שאני מרגיש מתוסכל על זה שאני לא מפורסם, ועדיין לא מכירים אותי, אני אומר, ואת הדבר הזה, את המספריים, שהביאו כזה אושר לאנושות, מי המציא אותם בכלל?
מי זוכר?
מי נותן לו קרדיט? וזה חפץ ששווה הרבה יותר מכל הספרות שלנו.
מה היינו עושים בלעדיו?
אבל גם החפץ שלך, שנקרא אלמוניות, הספר המצוין הזה שמומלץ. אגב, יש הרבה מאוד סופרים ישראלים שהתעסקו גם עם הסצנה הספרותית, כן, הרהורים מתוך הסצנה, מאוד מומלץ, משעשע ולא ציני, כמו שאמרנו קודם.
אגור שיף, תודה רבה לך.
תודה לכן. מאוד נהניתי.
אנחנו אל פינת מאחורי הספרים שלנו. השבוע נלך לספרייה הלאומית, נעלה לירושלים, ששוכנת בקמפוס גבעת רם. ובספרייה מקיימים בימים אלו סיורים מודרכים בין המדפים, האולמות והשבילים בחוץ בעקבות אוצרות הספרייה. מחר יתקיים סיור שיוקדש לגן הבוטני וגם לספר בוטניקה נדיר בין 400 שנה שנכתב בידי אישה. שלום, צילה חיון מהספרייה הלאומית. צהריים טובים.
שלום וברכה. שלום, צהריים טובים.
אז מי מריה סיבילה מריאן, אותה מחברת של הספר המיוחד הזה?
כן, מריה סיבילה מריאן כתבה ספר שנקרא מטמורפוזה של חרקים בסורינם. נשמע לנו קצת
אזוטרי
ואולי כן, מעניין רק חוקרים, אבל בעצם זה סיפור מדהים. הספר האור בפעם הראשונה בשנת 1705, הוא נמצא בספרייה הלאומית, יש שני עותקים ממנו בעולם, אחד מהם בספרייה הלאומית ואחד הוא בגרמניה. יש בו 60 ציורים צבעוניים, אקוורלים, צבעי מים, שמריה סיבילה עשתה. היא הייתה בעצם ציירת וחוקרת. בסיום מחר אנחנו נציג את המהדורה הצרפתית הנדירה הזאת של הספר, שהיא מהדורה משנת 1730, באוסף אדלשטיין, אוסף תולדות המדע של הספרייה הלאומית.
צילה, איך ספר נדיר כזה מגיע דווקא אלינו, כאן לירושלים?
אז הספר הזה הוא באמת, כמו שאמרתי, חלק מאוסף אדלשטיין. אוסף אדלשטיין הוא אוסף נדיר ויוצא דופן בעולם, אבל בוודאי גם בישראל, של ספרים שעוסקים בתולדות המדע. ומי שיגיע לבקר בסיור הזה, גם יחווה את האווירה המיוחדת שיש בחדר שבו נמצא האוסף, וגם יזכה לראות באמת ספרים יוצאי דופן שעוסקים באומנות, במדע, בכימיה, בהיסטוריה
אבל כאן,
של המדע.
אבל כאן יש אישה, שזה דבר מאוד נדיר למאה ה-17, שגם יוצאת נכון. למסעות חקר, כן, סביב צמחים, נכון. סביב חרקים, גם יוצאת את ביתה, וגם מציירת. אנחנו מעטים נכון. מאוד השמות של נשים בתוך את יודעת, השרשרת הזאת ההיסטורית של גברים מציירים וגברים מדענים חוקרים.
נכון. אז מריה סיבילה, היא נולדה באמצע המאה ה-17, והיא הייתה משושלת של ציירים. אביה החורג, בעלה של אמא, היה צייר הולנדי, קראו לו יעקב מרל, והוא היה מומחה לטבע דומם, והיא גדלה אצלו, והוא היה בעצם גורם אחריע בהכשרה האמנותית שלה. הוא תמך בה, הוא טיפח אותה, והוא טיפח את הכישרון שלה. אמא שלה בתחילה חשבה שזה יהיה תחביב נאה ויוקרתי לאישה צעירה, והיא לא הבינה שהיא בעצם מגדלת ציירת שעתידה אפילו להיות מפורסמת וחשובה יותר מהוויה. בגיל 28 היא כבר פרסמה את הספר הראשון שלה שנקרא ספר הפרחים החדש, שהוא כלל איורים מרהיבים, נפלאים ומדוקדקים של צמחים, וזכה לפרסום ולהתעניינות גדולה.
וזה מאוד מעניין, כי היום כל ספר מדע יהיה בו צילום. אפילו אולי צילומים שעושים המדענים עם הסלולרי שלהם, והיא ישבה וצירה. כל
נכון,
חרה...
אבל אנחנו הרבה עוד לפני הנשא הגיאוגרפיק.
נכון.
ויש לנו פה... ובאמת המסורת הזו של ציור של צמחים ושל בעלי חיים ושל מאובנים היא גם חלק מתולדות האומנות, והיא בו בעת גם חלק מתולדות המדע, כי מדענים היו זקוקים לציירים שיראו להם את הפריט המדובר, במקרה זה צמחים. שזה דבר שהיום מה שמחליף אותו זה כמובן המצלמה, אבל אנחנו עדיין זוכרים כמובן כל מי שמחזיק מגדיר של ציפורים יודע שקודם כל יש לו איורים של ציפורים עוד לפני העידן של תצלומי הציפורים או הצמחים, אבל אנחנו כמובן עוד לפני עידן הצילום. ואני גם רוצה לומר שהתחום הזה בתולדות האומנות וגם בתולדות המדע יש לו אפילו איזשהו סוג של מובהקות נשית. נשים, יש ממש מסורת של נשים שמציירות צמחים ומציירות חרקים. לא ניכנס כרגע לשאלה למה נשים בעצם מיטיבות או שמות את עצמם או קיבלו את המקום הזה, אבל היא חלק משושלת. כן, במקרה הזה
שושלת
בתולדות האומנות.
צילה, אגב, נשים שמציירות, אז לא יכולתי שלא לחשוב על הספר שמאוד מצליח לאחרונה, של מאיר שלו, גינת בר, שהוא גם סוג מסוים מאוד של ספר בוטניקה, ואת האיורים היפהפיים בספר הזה של צמחים וחרקים, אוכלי עבודה, עשתה רפאל עשיר, אחותו של מאיר שלו.
נכון.
וגם
נכון.
הציורים האלה צבעוניים, יפים, מצד אחד מימנים, מצד שני קצת אימפרסיוניסטים, עוד אישה שמתמקדת בבעלי חיים וצמחים.
רפאל עשיר היא לגמרי, אנחנו יכולים, בגניאולוגיה,
היא נכנסת לשושלת.
אז הסיור... אני רוצה לומר שמריה סיבילה בעצמה, הייתה בעצם חלק, גם בעקבות ההצלחה שלה, מהוצאה לאור של ספרי חקר, ומדריכי טיולים, ועד היום יש הוצאה לאור של מדריכי טיולים שנקראת על שמה, הוצאה מריאן.
כן. אז אפשר יהיה לפגוש את הספר המיוחד שלה וגם את הגנים המיוחדים של הספרייה הלאומית מחר, ביום שישי, וסיורים אחרים בשבועות הקרובים. תודה רבה לך, צילה חיון. להתראות.
תודה רבה לכם, סיורי הספרייה והגן, החל ממחר בימי שישי בספרייה הלאומית.
תודה.
להתראות.
והשיר הזה הוא של יהוא ירון, סינגל חדש שלו מתוך אלבום שהוא עובד עליו, ואנחנו ביקשנו מאופרה הלחמי שלנו לבדוק מה יש ליהוא ליד המיטה, כלומר איזה ספר יש לו ליד המיטה, בפינת ספר ליד המיטה שלנו.
שלום יהוא ירון.
שלום לך.
איזה ספר אתה קורא עכשיו?
האמת היא שאני לא קורא כרגע ספר, אני ילדה תינוקת בבית ופשוט אף אחד לא קורא כלום. אבל ראיתי לא מזמן ספר של סופר שנורא אוהב, פתאום שכח לי את השם הפרטי שלו, שם המשפחה זה מולינה. הוא כתב ספר שנקרא ירח מלא.
אנטוניו מולינה.
אנטוניו מולינה, תודה רבה. וזה ספר שבניגוד לשם הפרטי של המחבר, הותיר עליי רושם מאוד מאוד גדול.
מה זה הרושם הזה? מה יש בו שכל כך התחברת?
את מכירה את הספר?
לא, אבל אולי בזכותך.
זה העניין של הסיפור. ספר בלש כזה, סוג של מנסים לפתור איזושהי תעלומה של מקרי אלימות מאוד מחרידים, שגם מתוארים בצורה די מפורדת, אבל בסופו של דבר הספר מתרכז הרבה מצד אחד בעובדות של המעשה הבלשי הזה, גם של הפשע עצמו וגם של החקירה שלו, אבל מצד שני גם בחיים של הבלש עצמו, וזה דווקא כמעט בלי עובדות בכלל, כמעט כל מה שיודעים עליו זה כמעט שמועות כזה. עד סוף הספר את לא באמת יודעת הרבה פרטים מהחיים של הבלש, אבל הוא כן, דרך ההתייחסות לבלש, הוא כן נוגע המון ברעיונות מוסריים אדירים בעיניי. ואני שם לב שהרבה, גם בספרות, גם מודרנית וגם לא כל כך מודרנית, וגם בכל מה שאנחנו רואים היום בטלוויזיה ובקולנוע, הרבה מהרעיונות המוסריים וההתעסקות של מוסר, מוסר יומיומי, אני מתכוון, לא מוסר פילוסופי, מוסר של החיים שלנו, הרבה קשור מאוד לדת. הרבה מגיע ממוסרנות דתית. ומה שאני אוהב בספר הזה, שבעיניי הוא ממש בכוונה מתייחס בצד החילוני של זה.
נשמע מעניין.
בצד הפרקטי של זה. אני התרגשתי עד מאות. זה לא כל כך קשה, אבל קשה לי אבל.
טוב, נקווה שיהיה לך זמן להמשך קריאה.
תודה רבה.
יהו ירון, תודה רבה.
תודה לך, יום טוב.
סינגל הזה נקרא דברים כבדים כמו כפרה, יהו ירון בסינגל חדש.
אנחנו
כאן.
אז הוא קורא תמולינה, ירח מלא, ספר נפלא, אגב. אנחנו עוברות אל מועדון הקריאה שלנו, שנחגוג את יום הולדתה של המשוררת זלדה, שנולדה השבוע לפני 103 שנה. השנה גם מלאו 50 שנה לצאת ספרה הראשון פנאי, ב-1967. זלדה שניאורסון מישקובסקי, שייכת למשפחת רבנים חשובה בחסידות חב"ד.
וגם אבא דודה של הרבי מלובביץ', כן. הדודה היחידה שלו.
אז אולי נקרא שיר שלה?
לפני שנפנה לשני האורחים שלנו. כל שושנה היא אי. של השלום המובטח, השלום הנצחי. בכל שושנה מתגוררת ציפור ספירית ששמה וחיטטו. ונדמה כה קרוב אור השושנה, כה קרוב ניחוחה, כה קרוב שקט העלים, כה קרוב אותו אי. כך סירה וחצה את ים האש. את מעמידה עולם, זלדה. זה הדבר הסופי שמשורר יכול לעשות, כתבה לה באחד המכתבים המשוררת יונה וולך, שגם השאילה לה את מכונת הכתיבה שלה כדי שהיא תוכל להדפיס את השירים. ואיתנו על קו הטלפון שני משוררים ירושלמים, המשוררת אסתר אטינגר, צהריים טובים.
צהריים טובים.
שכתבה על זלדה את הספר שושנה שחורה, והמשורר אליעז כהן, חבר משיב הרוח. שלום אליעז.
שלום, שלום, שלום.
אסתר, את פותחת את הספר שלך בסיפור הפגישה היחידה שהייתה לך עם זלדה. אפילו לא פגישה כן. אישית. השתתפתן יחד בערב שירה, ולא ממש נוצרה ביניכן שיחה. לא ניגשת אליה, ואת כותבת, לא היה לי את האומץ לחצות את ים האש. מדוע?
כן.
יראה, הייתה ידועה שהיא כאחת שפותחת דלת לכל אדם, אז למה לא היה לך את האומץ לגשת אליה?
זה לא מדויק, היא הייתה, זלדה הייתה אישה ביישנית מאוד, ואני לא יודעת, אולי עצם המעמד היה מלחיץ, אני לא יודעת, זה היה ערב שירה שבאו אליו כל כך מעטים, יום חורף סוער, ואני כל הזמן חושבת, מה היה קורה היום? זלדה הייתה מופיעה בערב שירה, הרי אנשים היו עומדים אחד על השני בשביל להשתתף, אבל אז זה היה משהו מאוד מינורי, וגם אני חשתי איזו יראת כבוד כזאת, כיוון שהיא לא פתחה לי פתח, אלא רק שלום כזה מצויג, אז לא המשכתי את זה הלאה, וזהו.
אליעז, זלדה היא מזוהה עם עולם רוחני, דתי, רליגיוזי, אבל עדיין השירים שלה מדברים אל קהל הרבה יותר רחב מזה.
נכון, כי זלדה, אני חושב, מדברת אל הנפש האחת שבתוכנו, בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. היא כמו מעשה האומנות במיטבו, השירה במיטבה מצליחה לקבץ או לדחוף עולם שלם לתוך כפתור קטן, לתוך שירים קטנים, ואגב באמת מרבית השירים של זלדה הם כתמי דיו, כתמי צבע קטנים על, 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 על דף גדול, ככה שירים מאוד מכווצים, דחוסים, יש שירים מעטים שהם מסע ארוך יותר, ואני חושב שהיכולת הזאת באמת לכתוב מהאישי שבאישי, ולפעמים אפילו הזכרתם את הקרבה לרבי מלובביץ', כל המשקעים המיסטיים, החבדיים, כן, החסידים שמשוקעים, אין ספק, בתוך תשתיות שירתה, ועדיין הכתיבה שלה היא מאוד מאוד פשוטה, מדברת ממש באופן מלב אל לב, ממש מייחדת את הפשטות לעומת הפשטנות. והדבר הזה הוא קסם, באמת הוא חוצה מגזרים וקבוצות והשקפות, וזלדה מראשית הופעתה, הזכרת על 50 שנה לספר הראשון, עד היום היא מהנקראות והאהובות ביותר.
היא גם כותבת הרבה לבעלה המת, שדוחח, נוכח, כן, נוכחות רוחנית בחיים שלה, אבל חסר מאוד. זה הרבה שירים חסרים. זה שירים מאוד אישיים גם, מעבר לניצוץ הקוסמי הזה שיש בשירה שלה.
שירי אהבה.
שירי אהבה, כן, לבעל המת.
זלדה כותבת בהחלט מתוך החיים שלה כל הזמן, לא רק גם לבעלה וגם הפגישות שלה ודיוקנאות של אנשים שהיא הכירה.
אחד הדיוקנאות זה הקבצן הקטע, שיש שני שירים. אולי את רוצה להתייחס לזה, כי זה גם נותן עוד פנים שלה חוץ מהפן הדתי והמיסטי.
הקבצן הקטע הוא טבוע בזלדה בעצם מאז ילדותה, מאז פגישתה שהייתה ילדה קטנה עם קבצן שהיללה שלו, הבכי שלו לא עזב אותה נראה לי כל החיים, וזה חלק מהעמדה המוסרית, שזה אחד אולי הדבר הכי חשוב בשירה של זלדה, זאת אומרת ההתייחסות שלה אל האחר, אל הזולת, והקבצן הקטע שהיא מתדיינת בשני שירים עליו, גם עם אלוהים, היא אומרת, הבכי שלו הוא חיץ אשן ביני ובין אלוהים, עד כדי כך. כלומר, היא לא מבינה בכלל את האומללות הזאת, ואיך זה יכול להיות בעולם של אלוהים, שיהיו תופעות כאלה. והדמות הזאת בעצם מתגלגלת את זלדה גם לדמות מיתית של המשיח, כמו שכתוב על המשיח שיושב בין הקבצנים בשערי רומי, וחובש ומתיר את פצעה, וגם מתגלגל הקבצנים של רבי נחמן בישיבת הקבצנים.
כן, עשי המשלים שלו.
וגם בסרט שעשה דוד פרלוב על ירושלים, כן. אז הוא ראיין שם את זלדה שהייתה עוד אישה אלמונית לגמרי, והיא מספרת לו את הסיפור הזה על המשיח שיושב בין הקבצנים, והיא אומרת בסוף, זה לא כל כך נורא להיות קבצן.
כן, כן, נכון. בתוך התפיסה היהודית. אני רוצה לשתף אתכם באיזושהי חוויה אישית בקשר לזלדה שמחזירה אותי לתפיסה, באמת שעושה לה עוול רק של איזושהי משוררת דתייה. הייתי באיזשהו קורס שעסק בשירת נשים ובהדרה של נשים כותבות ומשוררות, ובסופו של דבר היא עצמה הודרה על ידי המרצה בטענה שהיא לא שייכת לשלל המשוררות החילוניות והמגניבות שבנו בחר לעסוק. בסוף הקורס הוא כמובן קיבל ממני עבודת גמר רצינית על זלדה. אני חושבת שבסילבוס המתוקן שנה אחרי זה הוא כבר הכניס אותה. ועדיין, שוב, אני יכול להיות שביום יום היא לא מוכרת, אבל הספרים שלה, ספרי השירה של זלדה, הם הספרים הנמכרים ביותר. אז איך אתם מסבירים את הפער הזה, גם בין כל מיני חוקרים באוניברסיטה שלפעמים נרתעים ממנה לבין האהבה?
ההגדרות הן חיצוניות וסוציולוגיות, ואגב, גם את אסתר לפעמים אוהבים לשים בפינה הזאת, המשוררת הדתייה הירושלמית, וגם
אצל מי מצלצל משהו? אצל מי שם?
יש איזה, זה קצת קשור למה שהיה כאן פעם. שהיה, נקרא לזה, אשליית ההגמוניה, כן?
אז אתה מדבר כך, עם איזה הד מאחוריך, כן? או רדיו, משהו, כן?
לא, אין שום רדיו,
שום רדיו. כמו אצל הגשש.
אז רגע, אליעז, התחלת לומר משהו על חוויית ההגמוניה, שהייתה כאילו, מה זו השירה המיינסטרימית, כן?
כן, הייתה אשליה של ההגמוניה, ויש לה שרידים עדיין עד ימינו.
זה ממש מעניין מאוד, אני חשבתי שכבר עברו את השלב הזה.
כן, גם אני קיוויתי.
זלדה היא כבר קאנון, זה לא איזה משוררת שולית או חדשה, וזלדה עצמה היא שנאה כל תיוג, היא הצהירה על עצמה כאישה דתית, אבל היא הייתה בן אדם הכי פתוח בעולם, שהחירות הרוחנית ו... הייתה חשובה לו יותר מכל, והיו לה ידידים בקיבוצים של השומר הצעיר, היו יחסי ידידות שנמשכו שנים רבות, וממש באהבה רבה.
ואיך אפשר להגיד, היא שנאה
את הקיוג הזה, ועכשיו עוד מישהו מסייג אותה, זה נראה לי מאוד מוזר. כלומר, אולי בתחילת דרכה היא באמת הייתה משוררת ממאה השערים, כמו שאהבו עם השביס, אבל זה, עברנו כבר את השלב הזה, איפה כן. חיים האנשים האלה?
ועוד מי שהכניס אותה אל לבבות רבים של קוראים, זה עמוס עוז בספרו, נכון. סיפור על אהבה וחושך, שהתייחס אליה עוד לפני כן באותו הים, מורה זלדה, נכון, כן? שהייתה חברה נכון. שלו, כן? הוא ילד קטן והיא כבר הייתה, משוררת...
הייתה האהובה הראשונה.
האהובה הראשונה. וגם בכיתה היא הייתה יכולה לומר... אם מישהו אומר רעיון חכם, הייתה יכולה לומר, יש פה ילד שטוף אור, אבל אם מישהו היה אומר משהו טיפשי, הייתה יכולה להגיד, זאת אומרת, הייתה אומרת, אבל זה קצת טיפשי. שאולי היום מורים לא הכי מדברים ככה, נכון?
מורים, לא, היום זה לא היה עוברת ועד הורים, אם מורה הייתה אומרת, זה דבר קצת טיפשי. על זלדה מותר. אסתר, את כותבת שהכתיבה על זלדה, הספר שלך, שושנה שחורה, זה היה כמו להיכנס לאותו פרדס קבלי שרק רבי עקיבא יצא ממנו בשלום.
כן, טוב, זאת מטאפורה.
זאת מטאפורה גדולה, כבדה.
כן, נכון. כי את יודעת, לכתוב על זלדה, או בכלל על איזו אישיות נערצת, זה משהו מאוד קשה. צריך להיכנס לזה, להיות כביכול אובייקטיבי, לא לראות רק את כל המעלות, ולשבח ולהלל כל הזמן, לכתוב איזו יצירה הגיאוגרפית. אז... והייתה הרבה עבודה, הרגשתי שזאת אישיות מאוד מורכבת. זה באמת הייתה אישיות מורכבת, מאוד מעניינת. זה גם ניכר לא רק בשירים, אלא גם במכתבים שהיא כתבה, מכתבים נפלאים לכל מיני ידידים ואורחים. וזאת הייתה מטלה כבדה, אבל אני השתמשתי במטאפורה הזאת גם כי מצאתי... משל על שהיא אומרת בעיר מלוכה חדריי, שזה מהדהד פסוק משיר השירים, שיש לו מדרש נורא יפה שרבי עקיבא היחיד שניצל מאותו פרדס אמר. אז איכשהו הדברים השתלבו לי. ו
אליעז, משפט אחרון שלך, מה אתה אוהב בזלדה? ממש
אולי אני אקרא שיר קטן,
כן, תקרא לנו שיר, כן,
שיר קטן קטן של זלדה, קטן גדול, קטן גדול. אורני נדהמי שמש, בכלל הפיכה שלה עם הצומח, כן. אורני נדהמי שמש, הדיפו ניחוח פראי, אותו און מהמם מפנימיות הצמיחה, עשה אותי שוב בת בית בעולם. אך את העיקר לא הגיד לי, מה הכוונה האלוהית בצמחים צצים ונובלים, גם תכלית חיי, ותכלית מותי לא אדע בעולם הזה.
מורה זלדה, תודה רבה אליעז.
היא מורה גדולה לשירה.
מורה גדולה, שתמיד ניהלה בעצם דו שיח פראי עם העולם, הוא מיסטי. תודה לכם אליעז כהן, תודה אסתר רטינגר. ואנחנו תכף נשמע לסיום את השיר פנאי שכתבה זלדה ומבצע ישראל ברייט, וניפרד מן המאזינות והמאזינים שלנו. תודה אופרה לחמי על ההפקה. תודה אלכס גולדנברג על הביצוע הטכני, תודה שירי לב-ארי.
תודה ענת שרון בלייס, לכם המאזינים, אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, להתראות.